ערב טוב, מתקדמים לדברי רבן יוחנן בן זכאי שקיבל מהלל ומשמי, והוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמה, כי לכך נוצר. קורא מאוד פשוט, נכון?
מה השאלה?
זאת אומרת, מה אהבה אמינה? טוב.
קשור לסוף התקופה של הזוגות, של הזה, כל מה שהוא אומר שזה לא...
מה השאלה? מתי חי רבן יוחנן בן זכאי?
לא, הוא חי לסוף הזוגות, כי
במלחמה,
איך קשור לזה,
שזה... טוב. מה הקשר שלו להלל ושמאי, את השאלה? למה זה מודגש?
גם לנשמה וגם סוף הזוגות, בתחילת הנושא.
השאלה,
איך אפשר לקבל גם
הלל
וגם
משמיים? לכאורה
זה
נראה שפלא,
לא?
זה הלל ושמיים.
זה
שני ניגודים.
כן.
איך הוא הצליח? טוב.
גם אם לקחת נוצר, אבל אתה עושה את התיקון שלך, זה טוב, מה הבעיה? מה זה אתה חזיק טוב, אבל אתה... כי לקחת נוצר.
אל תחזיק טובה לעצמך.
כאילו,
קודם אמרת שזה מובן מאליו, עכשיו אתה אומר שזה מובן מאליו שצריך להחזיק טובה.
אפשר לראות את זה בשתי המובנים. אפשר להגיד גם להחזיק טובה
לעצמי, שלמדתי
תורה, אני
לא צריך...
לא, לא צריך להתגאות מזה שלמדתי תורה.
מה, אז מה השאלה?
לדעת את מקום משנה, לדעת תורה.
זה מה שכתוב כאן?
אל תחזיק טובה לעצמך, מה
זה תחזיק
תורה?
זה השאלה, בסדר. כן.
למה, כאילו, למה לגבי לימוד תורה יש לשון של הרבה? מה שייך זה לזה?
זאת אומרת, אומר, אם למדת קצת תורה, אז כן תחזיק טובה לעצמך?
לא, למה דווקא לגבי לימוד?
מה העניין של הריבוי, כמו מה שדיברנו לפני שבוע, בשיעור, לפני שבועיים, הריבוי. אם למדת התורה.
למה זה רק התורה, אולי למדת מתמטיקה, ואתה יכול
להחליט
את עצמך
התורה? טוב, כל הלימודים האחרים בעולם, כל החוכמות. שמה?
תחזיק טובה למישהו אחר.
לעצמך לא, אבל אולי לאחרים.
מה זה גבל? מה זה אומר שלמה הוא מוכן
כמה זה? כל התנ״ך, כל הש״ס, כל השולחן ערוך. טוב.
אז אל תחזיק טובה לעצמך. אל תתגאה.
מה הפירוש של הביטוי הזה בכלל? מה זה להחזיק טובה? להחזיק אותה.
מה זה כשכך נוצר? זאת אומרת שכולם נוצרו רק
ללמוד
תורה? ולא לעשות עוד משהו?
מה זה... לכך נוצרת? מה הכוונה? האם זה נוצרת רק ללמוד תורה, או שנוצרת כדי ללמוד תורה הרבה? זה לא אומר רק.
נוצרת כדי לא להחזיק טובה לעצמך.
נוצרת כדי לא להחזיק תורה, לא כדי ללמוד תורה. נוצרת כדי לא להחזיק טובה לעצמך. טוב. טוב. מי היה רבן יוחנן בן זכאי בכלל? אם מספרים על חיי אדם, נתקלתם? ספר ההלכה הזה, חוכמת אדם, חיי אדם. אחד מספרי ההלכה שהפוסקים האשכנזים מאוד הולכים לפיו. ומי זה היה? רבי אברהם דנציג, הוא היה בווילנה. הוא למד אצל הנודע ביהודה עד שיעור א', זאת אומרת עד גיל 18. בערך בגיל הזה הוא למד אצל הנודע ביהודה, ואז הוא התחתן והלך לעבוד. נהיה סוחר, פתח מקולת, לא יודע. ועבד במסחר. ואחרי הרבה שנים, כשהוא היה בן 60, הוא קיבל על עצמו משרד דיינות. המסחר לא הלך טוב, נהיה דיין. וספרי ההלכה שלו הם ממש ספרי פסיקה, זה כמעט מקביל למשנה ברורה. כן? זאת אומרת, מדובר פה על סוחר, 40 שנה סוחר, ואחרי זה, טוב, הוא לא זכה לחיות עוד 40 שנה, אבל הוא חי עוד 20 ומשהו שנים, והיה דיין בווילנה. הבן של, הבת שלו התחתנה עם הבן של הגאון בווילנה. כן? זה ה... רבן יוחנן בן זכאי, אומרים חז"ל, הוא היה דומה בזה ש-40 שנה עסק בסחורה, ואחר כך 40 שנה למד תורה ו-40 שנה לימד תורה. מי הוא היה? אומרת הגמרא, מסכת סוכה, תנו רבנן, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. 80. לא ישיבה כל כך גדולה, נכון? 80, לא 500. 80. 30 מהם ראויים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו. תלמידים של הלל הזקן, שפגשנו אותו... 20 בינוניים, גדול שבכולן, יונתן בן עוזיאל. מכירים את התרגום של יונתן בן עוזיאל? הוא התלמיד הכי גדול. קטן שבכולם, מי התלמיד הכי הכי קטן בבית מדרש הזה? רבן יוחנן בן זכאי. הוא התלמיד הכי קטן בבית מדרש של הלל הזקן, שכתוב עליו שהוא קיבל מהלל ומשמיים. לא, 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 זה לא, רבן יוחנן בן זכאי לא היה בזמן הגאון בווילנה.
אז מי בווילנה?
רבי אברהם דנציג, בעל חיי אדם. מישהו שהיה סוחר 40 שנה, גם רבן יוחנן בן זכאי היה סוחר 40 שנה.
לא.
רבי אברהם דנציג התחתן עם הבת של הגאון בווילנה. עם הבן של, הבת שלו עם הבן של הגאון בווילנה.
של הגאון בווילנה?
כן.
אז הגאון בווילנה היה לפני 300 שנה.
אז מה מפריע לך?
לא,
אתה עוד פעם, אנחנו לא מדברים עכשיו על רבן יוחנן בן זכאי. אנחנו רק הבאנו דוגמה למישהו בדורות האחרונים, שגם הוא היה סוחר הרבה שנים, ואחרי זה נהיה תלמיד חכם גדול. כבר לפני כן הוא היה תלמיד חכם גדול. גם כשהוא היה סוחר הוא לא הפסיק ללמוד. רבן יוחנן בן זכאי, הוא היה 40 שנה סוחר. הוא לא הפסיק ללמוד. והוא היה התלמיד הכי קטן של הלל הזקן. והוא לא הניח מקרא, משנה, גמרא, הלכות, אגדות, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים, קלים וחמורים, גזרות שוות, תקופות, גימטריות, שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים, שיחת דקלים, משלות כובסים, משלות שואלים, דבר גדול, דבר קטן, דבר גדול הוא למד מעשה מרכבה, קבלה, דבר קטן הוויות דאביי ורבה, הוא התלמיד הכי קטן בבית מדרש. תדמיינו רק מה זה התלמיד הכי גדול שם. זאת אומרת, הוא היה שומע את הדיבורים של המלאכים, הוא היה מקשיב לצמחים, יודע מה הם אומרים, יודע שיחת בעלי חיים, צמחים, שדים. כאילו, מה עוד נשאר? הוא התלמיד הכי קטן.
הוא קטן שבשמונים?
הקטן שבשמונים. הוא התלמיד הכי קטן. אז... מוזר, נכון? ואומרת הגמרא, ומי, וכי מאחר שקטן שבכולן כך, הוא הכי קטן, אז מה זה הגדול שבכולן? הגדול זה כבר משהו אחר. כשיונתן בן עוזיאל לומד תורה, כל הציפורים באוויר היו נשרפות. זה כבר, לא רק שרבן יוחנן בן זכאי ידע, יונתן בן עוזיאל פשוט השפיע, כשהוא למד תורה, העולם היה מזדעזע. כן? ואמרו עליו, על רבן יוחנן בן זכאי, שכל החיים הוא לא סך שיחת חולין אחת. סוחר, נכון? פעם אחת הוא לא דיבר סתם ככה, סתם שיחת חולין. בחיים הוא לא הלך 400 בלי תורה ובלי תפילין. אף פעם לא היה מצב שמישהו הגיע לבית המדרש לפניו. הוא אף פעם גם לא ישן בבית המדרש. אף פעם לא היה מצב שהוא יצא לפני שסוגרים את בית המדרש. הוא יצא תמיד אחרון. תמיד הגיע ראשון, יצא אחרון. אף פעם הוא לא ישן בבית מדרש. אף פעם לא תפסו אותו יושב ודומם. תמיד ישב ולמד. אף פעם לא היה מצב שהוא היה בבית ו... מישהו אחר פתח את הדלת לתלמידים. תמיד הוא היה ניגש לפתוח את הדלת. ומעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. זה דמות כזאת, בסדר? משהו, איך זה מסתדר עם... הגמרא בירושלמי במסכת נדרים מביאה, אמר רבי יוחנן, 80 זוג של תלמידים היו לו להלל הזקן. גדול שבהם יונתן בן עוזיאל, הקטן שבהם רבן יוחנן בן זכאי. פעם אחת חלה הלל הזקן. נכנסו כל השמונים לבקר אותו. ורבן יוחנן בן זכאי, התלמיד הקטן, עמד בחצר. או שלא היה מקום, או שהוא התבייש להיכנס, או... הקטן שבהם, אלה ענקי עולם, הם לומדים תורה, העולם מזדעזע. אמר להם הלל הזקן, היכן הוא הקטן שבכם? איפה רבן יוחנן בן זה? שהוא אב לחוכמה ואב לדורות. רבן יוחנן בן זכאי הוא אבא של החוכמה ואבא לדורות. אמרו לו, הרי הוא בחצר. אמר להם, ייכנס. כיוון שנכנס, אמר להם, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. זה תלמיד חכם. ככה ביוחנן. רוצים לראות איך תלמיד חכם נראה? תסתכלו על רבן יוחנן בן זכאי. האחרים הם מלאכים כאלה. זה תלמיד חכם. ככה צריך להיות כל בחור ישיבה. התלמיד, כן, זה, ממנו אפשר לקחת דוגמה. כן? אנחנו מבינים שמדובר פה על, על עוצמה ענקית של תורה. הוא היה אומר, אם למד את התורה הרבה, הוא למד תורה הרבה? מה דעתכם? הכל. הוא למד את כל התורה. אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצר. צריך להבין מה הוא אומר, אבל בוודאי שעליו אפשר להגיד, למד תורה הרבה. והוא ראש ישיבה. הוא מעביר תורה לדורות, אז יש לו שתי תקופות בחיים. בתקופה הראשונה, בית המקדש קיים. בתקופה השנייה, בית המקדש חרב. בתקופה הראשונה, אומרת הגמרא בפסחים, אמרו עליו, על רבן יוחנן בן זכאי, שהיה יושב בצילו של היכל ודורש כל היום. איפה זה היה? קחו את... הצל של החומה של בית המקדש. דמיינו את הכותל המערבי נגיד, רק תיקחו את כל החומה המערבית, תעשו שם רחבה כזאת כמו הכותל המערבי, אין שם את כל הבתים שיש שם, שכשיבוא המשיח הם בטח יפלו ברעידת אדמה או משהו, ויבנו שם וילות לכהנים, אבל בינתיים יש שם רחבה ענקית, ברחבה הזאת יש ישיבה. אין היום, אנחנו לא מכירים היום דבר כזה, אבל זה ישיבה להמונים. יש שם ישיבה שבאים לשם, כמה אנשים נכנסים ברחבה של הכותל? מאות אלפים, עשרות אלפים. תכפילו את זה פי כמה, זה הישיבה של רבן יוחנן בן זכאי. יושבים שם מאות אלפי אנשים ולומדים תורה. זו הישיבה הכי גדולה בהיסטוריה של עם ישראל. הישיבה הכי גדולה בעולם. רש"י אומר שם, ההיכל גובהו מהאמה, וצילו הולך למרחוק מאוד ברחוב שלפני הר הבית. היה שם רחבה ענקית. הצל על כל הרחוב. מתוך שרחוב גדול היה, מחזיק בני אדם הרבה. ושם היה דורש. כי לא היה אפשר להכניס אותם לבית מדרש כזה קטן, עם 200 מקומות. צריך בית מדרש למאות אלפי אנשים. הוא נותן שיעורים, לומדים שם חברותות, הוא עובר ביניהם. עכשיו זה מאוד מעניין, נכון? תזכרו במה שאמרו קודם, שמעולם לא יניחו אדם בבית המדרש, נכון? הוא פתח את השערים, הוא סגר אותם. בבית מדרש הזה אין דלתות. הוא יושב שם עד שהוא מגיע ראשון, מוקדם מוקדם בבוקר, הולך אחרון מאוחר בלילה. זה הישיבה של רבן יוחנן בן זכאי. כל יהודי שרוצה ללמוד תורה נכנס לישיבה. אין שם דלתות, אין שם קירות. לא יודע, אולי עשו איזה תקרה ככה של הגשם, לא יודע, אבל זה הבית מדרש שלו. של רבן יוחנן בן זכאי, בזמן שבית המקדש קיים. רק תנסו להיכנס לאווירה, תנסו לחשוב על הירושלים של אז. ישיבה בירושלים, מאות אלפי אנשים יושבים ולומדים, רבן יוחנן, זה הקטן שבתלמידי הלל, שהוא יודע, בא אליו מישהו, הרב, אתה יכול להגיד לי, שמעתי איזה עץ שם זז, אתה יכול להגיד לי מה הוא אומר? אה כן, העץ הזה אומר. זה הראש הישיבה שלהם, כן? עוצמה ענקית של תורה, ואז בית המקדש נחרב, כל בית גדול שרף באש, שלא תחשבו שלא היו שם עוד ישיבות. חז"ל אומרים שאת כל בתי ירושלים, לא הכוונה הבתים של האנשים, אלא 480 בתי כנסיות שהיו בירושלים, וכל בית כנסת היה אז בית ספר ובית תלמוד. בית ספר לקטנים ובית תלמוד לגדולים. 480 ישיבות שלומדים בהם כל היום, ועוד בית גדול שרף באש, זה בית מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי. זו הישיבה הכי גדולה. בית ירושלים מלאה תורה, בית המקדש נחרב, ואתם מכירים את הסיפור, רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, ואז הוא פוגש את אספסיאנוס, ואספסיאנוס התרשם ממנו מאוד, כי רבן יוחנן בן זכאי יודע שהוא עתיד להיות הקיסר, ואז הוא בתור ג'סטה אומר לו, מה אתה רוצה ממני? ירושלים עוד לא נחרבה. איך רבן יוחנן בן זכאי יודע שהוא יהיה קיסר? כי הוא הולך להחריב את ירושלים. הוא לא אומר לו, אל תחריב את ירושלים, הוא יודע שזה נגזר. אבל הוא אומר לו, תן לי יבנה וחכמיה, ושושילתא דרבן גמליאל, ואסוותא דמסיאנליה לרבי צדוק. אני רוצה את יבנה וחכמיה, אני רוצה את הסנהדרין, אני רוצה בית מדרש ביבנה, בלשון שלנו, אני רוצה ישיבה. אישור להקים ישיבה ביבנה. ואני רוצה שתשאיר בחיים את כל מי שלמדנו את המשניות שלו עד עכשיו. מהלל הזקן עד רבן גמליאל, נכון? אנחנו עכשיו מאמצע פרק ראשון פוגשים את הלל הזקן והצאצאים שלו, ועכשיו אנחנו בעצם רבן יוחנן בן זכאי, אנחנו חוזרים לזמנו של הלל הזקן. כאילו עשינו איזו סריקה עכשיו על כל נשיאי ישראל, הגענו לרבן יוחנן בן זכאי, שבזכותו יש את כל המשניות האלה עד עכשיו. יש את הנשיאות של הסנהדרין בעם ישראל. זאת אומרת, הוא זה שהוא מבקש שהשושלת הזאת תישאר בחיים. וגם הוא רוצה את הרפואה לרבי צדוק. רבי צדוק, כן, היה אוכל דבלה אחת, הוא חלה, הוא היה מתענה כל הזמן. הוא לא הפסיק להתענות כל השנים האלה שלפני החורבן, הוא רוצה להבריא אותו, שואל המהר"ל, למה זה מה שהוא מבקש? מה המיוחד בדברים האלה? אומר המהר"ל, רבן יוחנן בן זכאי מבקש שלושה דברים. הוא מבקש תורה, תפילה ומלכות. או אם נסתכל על זה מכיוון אחר, רבן יוחנן בן זכאי אומר, אני רוצה שבעולם ימשיך שפע אלוקי, ימשיך גילוי אלוקי, וזה בא לידי ביטוי בשלושה תחומים. תחום ראשון, יבנה וחכמיה. התחום הראשון, אומר המהר"ל, זה החכמים והחוכמה דבקה במידת החסד. אפשר להגיד שהתורה היא כולה תורת חסד, כן, התורה, התורה של חסד היא, תחילתה חסד, בסופה חסד, כן, תורת חסד הלשונה. במהות, כשמדובר על חכמים בכלל, החוכמה זה השורש של החסד. למה? כי מה זה חסד? חסד זה הרצון שלנו שיהיה טוב. זה הרצון שלנו להשפיע טוב. השורש של הרצון הזה זה ברצון האלוקי שיברא בכלל העולם. זאת אומרת, הרצון האלוקי הבסיסי, שזה החוכמה, הכוח להבין את המה, את המהות, את המטרה של בריאת העולם. העולם נברא כדי שיהיה טוב. זה החוכמה. איך זה בא לידי ביטוי? בחסד, בזה שאנחנו עושים טוב, רוצים טוב, פועלים טוב. ולכן חכמי התורה הם אנשים של חסד. הם אנשים שכל מה שמעניין אותם זה להטיב בעולם. לגלות את הטוב האלוקי לבריות, למציאות כולה. כן? ולכן ידוע, אומר המהר"ל, כי החכמים דבקים במידת החסד. וזהו שאמרו חז"ל, כל העוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. יומם יצווה השם חסדו, מפני שבלילה שירו עמי. זאת אומרת, בתוך המציאות של הלילה מגלים תורה, מגלים את רצון השם ומופיע חסד. אנחנו באנו לעולם כדי לגלות טוב אלוקי, חסד אלוקי, אור בתוך החושך, בתוך המציאות שלנו, בתוך המציאות של הנבראים. ולפיכך רצה ביבנה וחכמיה, כי הוא רצה שעמוד החסד בעולם ימשיך להתקיים. ואחר כך רצה את רבי צדוק, רבי צדוק שהוא לא הפסיק להתפלל, לא הפסיק להתענות גם, הוא הבחינה השנייה של מידת הדין. מה זה דין? אם אמרנו שהחסד זה השפע שמופיע אלינו, שהוא הבחינה של התורה, רבי צדוק לא הפסיק להתפלל כביכול אף רגע. מה הכוונה? מה זה תפילה? תפילה זה הפנייה שלנו לבורא. כל אחד בכלים שלו פונה לבורא. כביכול, כשאנחנו פונים לבורא, אנחנו בונים כלי לקבלת החסד. זאת אומרת, כשאדם לומד תורה, הוא מקבל שפע. כשאדם מתפלל, הוא עולה למעלה עם כל מה שהוא. כביכול יש כאן איזה מצב של יש אור ישר שיורד אלינו ואור חוזר. אנחנו מגיבים. התגובה היא, אם האור הישר נכנס לתוך הכלי, עכשיו הכלי הזה מתחיל לצמוח כלפי מעלה. אנחנו פונים לבורא, מדברים, מבקשים, מתפללים, ולמעשה בונים כלי, גבולות להופעת השפע. ולכן הוא אומר, צד אחד אני רוצה את יבנה וחכמיה, מצד שני אני רוצה בדור את האדם הזה שבמהות שלו הוא זה שמסוגל לבנות כלים מידת הדין להופעת החסד. והדבר השלישי, שושילתא דרבן גמליאל, השושלת של הלל הזקן וצאצאיו, זה הנשיאות של הסנהדרין. מה ההבדל בין זה לבין חכמי יבנה? מה המיוחד פה? אז אפשר לראות בזה גם את העניין של המלכות. מה זה המלכות? המלכות במהות שלה עניינה לשמר את המצב שהעם חי באמצע. כל מנהיג בעם ישראל עניינו ליצור מצב של אנחנו באמצע, ומתוך כך יש תנועה מתמדת, כן, סולם שיש בו עלייה וירידה, חיבור שמיים וארץ. השושלת של רבן גמליאל הם הבחינה של הופעת האמת, הרחמים, אומר המהר"ל. המשפחה הזאת היא מיוחדת, אין בה פסולת, אין באמצע. זאת אומרת, אם היה לנו בניין של עמוד החסד, בניין של עמוד הדין, אברהם ויצחק, הבחינה האמצעית, והיה ליעקב, אומר המהר"ל, מידת הרחמים. הרחמים, הכוונה, ההרמוניה או השילוב הנכון בין השפע לבין הכלים, לבין הדין. כשמשלבים את זה נכון, יש הופעה של חיים. ולכן הוא מבקש את השושלת הזאת של נשיאי ישראל, שמה שמיוחד שם זה איזה מעבר בין הדורות. זה לא משהו מסוים בדור שלנו, אלא זה משהו שהוא היסטורי. מהלל הזקן, כל השושלת ממשיכה. יש כאן איזו תנועה של אמצע. ומתוך כך, מתוך אלו ג' הדברים, מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. הבן הדברים היטב. זאת אומרת, קודם כל אנחנו רואים רבן יוחנן בן זכאי, מה שהוא רוצה זה לייסד או למסד את המשך הופעת האור האלוקי בעולם אחרי חורבן בית המקדש. זה המקום שהוא מונח בו. הוא נמצא באמת בתחילת תקופה חדשה. עד עכשיו, עד תקופתו, יש בית המקדש. עד תקופתו יש שפע של בית שני שאנחנו מתקשים בכלל להבין אותו, ועכשיו מתחיל פה דבר חדש. ואז הוא מייסד ישיבה חדשה. הייתה ישיבה אחת בזמן בית המקדש, ויש ישיבה במקום הישיבה הזאת. בישיבה הזאת יש שם דיבור מאוד מעניין. אומרת הגמרא, מרגלה בפומיו דרבנן דיבנה. תלמידי הישיבה של רבן יוחנן בן זכאי היו רגילים לומר, אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. אני משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, כך איני מתגדר במלאכתו. ושמה תאמר, אני מרבה והוא ממעיט, לומד הרבה תורה, והוא לא, שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. איזה מין תלמידי חכמים אלו? אנשים מאוד ענוותנים. הם אומרים, כל אחד והתפקיד שלו. להם יש תפקיד לעבוד בשדה, לנהל מפעלים, להיות לוחמים, ולנו יש תפקיד מה? להעביר תורה בעם ישראל. בסדר? אם אפשר לומר, בית המדרש הראשון של רבן יוחנן בן זכאי היה בית מדרש פתוח לציבור. כל יהודי שרצה לדעת לחיות נכון כיהודי מוזמן לישיבה. כל יהודי חייב ללמוד בישיבה. למה? כדי לדעת לחיות כיהודי. כל החיים הוא חייב ללמוד. הרבה תורה. הרבה, בלי סוף, בלי להפסיק בכלל. אי אפשר להפסיק ללמוד תורה. צריך ללמוד תורה כל החיים. כי אני צריך לדעת מה רצון השם בכל דבר בחיים שלנו. בשביל זה צריך ישיבה רצינית שיש שם תלמידי חכמים שאפשר לשאול אותם. מה אני צריך לחשוב על כל אחד, על המקצוע שלו, על החיים שלו, על המצב שלו, על הבית שלו, על כל דבר. זה הישיבה הראשונה. הישיבה השנייה מתייחדת בזה שזה הפך להיות סוג של מקצוע. בישיבה השנייה יושבים אנשים, הוא יש לו מלאכה ולי יש מלאכה. מה המלאכה שלו? חקלאי. מה המלאכה שלי? להעביר תורה בעם ישראל. זה כבר סוג אחר של ישיבה. אפשר לומר שיש ישיבה אחת שבה כל יהודי אמור ללמוד. זו הישיבה שבה בכל יישוב יש ישיבה כזאת. מה זה הישיבה הזאת? זה איך פוגשים את רצון השם במציאות. כל שכונה, כל יישוב, כל מקום, יש דבר כזה. יש ישיבות ענקיות, יש ישיבות קטנות, כל הישיבות האלה נועדו לאפשר לעם ישראל להיות קשורים ומחוברים לרצון השם. אבל יש גם ישיבות מיוחדות אחרי שנחרב בית המקדש, ששם יש מקצוענים שהתפקיד שלהם זה להעביר את התורה לדור הבא. הם לומדים את כל מה שיש לרבנים, והם הופכים להיות הרבנים של הדור הבא. יש להם אחריות על העברת התורה בעם ישראל. זה המקצוע שלהם. זה לא מישהו שלומד תורה כדי להגיד, אתה רואה, אני יודע הרבה תורה. ממש לא, אדוני. הוא סנדלר, אתה מעביר תורה. בסדר? כל אחד לשם, מתכוון לשם שמיים, כל אחד לפי הכוחות שלו, לפי הכישרונות שלו, כל אחד אמור למלא את הייעוד שלו. יש בעם ישראל חבורה, מין שבט לוי כאלו, שתפקיד שלהם ללמד תורה בעם ישראל. ורבן יוחנן בן זכאי עכשיו מקים את הישיבה הזאת שאנשים לא מחזיקים טובה לעצמם. זו ישיבה שבה מעבירים תורה בעם ישראל. לכאורה גם היום יש ישיבות כאלה וישיבות כאלה. יש ישיבות שהתפקיד שלהם זה שכל יהודי שמגיע יודע לחיות על פי רצון השם, הלכתית, אמונית, מידותית, אידיאלית. כן? כל אדם צריך לדעת איך לחיות נכון כיהודי. ובעצם הישיבה זה מקום יומיומי, זה לא חד פעמי. זה לא עד הגיוס לצבא לומדים בישיבה ואחרי זה לא. אחרי זה הולכים לעבוד. לא. כמו רבי אברהם דנציג. כן? קרוב משפחה של הגאון מווילנה, לפני 250 שנה, לא לפני 1700 שנה. מה הוא עושה? הוא לומד תורה ברצינות עד גיל 18, והוא ממשיך ללמוד תורה כל החיים. עד שבגיל מסוים אין ברירה, הוא נהיה דיין, כי הוא לא הסתדר כלכלית, אבל זה לא המצב. בעצם כל יהודי גם סוחר בשוק. לא תתפוס אותו בלי תפילין, לא תתפוס אותו בלי תורה, לא תתפוס אותו סך שיחת חולין. תחשבו איזה עם זה. זה עם שאין שם צחוקים ובוא נעביר קטעים ובוא נלך לתוכנית בידור ונלך למופע. מה זה השטויות האלה? מה קרה לך? החיים הם רציניים, כל רגע הוא חשוב, לא מעבירים את זה וכזה. אין דבר כזה. זה עם עם עוצמה. אז יש בעם הזה ישיבות ל... מפגש עם רצון השם, ויש ישיבות שהתפקיד שלהם זה להוציא את הרבנים שילמדו בישיבות האלה. מי ילמד בישיבה הזאת שיבואו לשם כל השכונה, כל היישוב כדי ללמוד? הרבנים שלמדו בישיבות ששם מעבירים תורה. עכשיו זה לא סותר שיכול להיות מישהו שילמד בישיבה אצל הרב הזה וגם הוא יהפוך להיות מעביר תורה. אבל זה לא הייעוד של הישיבות האלה. ולכן ברור לגמרי שאנחנו לא מחזיקים טובה לעצמנו, עוד לא הבנו מה זה להחזיק טובה. אבל בהבנה הכי פשוטה, אדם שהוא אומר, כל הכבוד לי, זה הערך שלי, שאני לא במובן הענב של זה, במובן של גילוי העצמיות. זאת אומרת, הוא מודע לתפקיד שלו, זה התפקיד. להחזיק טובה, זה הכוונה מגיע לי. להחזיק טובה, הכוונה... זה תוספת. להחזיק טובה, הכוונה, זה לא העצמיות הטבעית שלי, זה המשימה שלי בעולם. להחזיק טובה זה אומר, תן לי פה על הכתף איזה צ'פחה, אתה רואה? טוב שיש לכם חבר'ה רציניים שיודעים תורה, אה? אל תחזיק טובה לעצמך. זה כמו שהסנדלר לא אומר טוב שיש לכם חבר'ה סנדלרים. זה תפקידו להיות סנדלר, זה תפקידו להיות נגר, זה תפקידו להיות מעביר תורה. עצמיות זה למעשה פיתוח הכוחות, הכישרונות, כל מה שיש לנו כדי לגלות את האני האמיתי שלנו, את הרצון האלוקי שמופיע דרכנו. בסדר? זאת אומרת, אני עובד, משקיע, בסדר? ובשמה אתה עובד ומשקיע? כי הקדוש ברוך הוא נתן לך כוחות לעבוד ולהשקיע כדי לגלות את רצונו. או כמעביר תורה, או כשען, או כנהג אוטובוס. כולם לומדים תורה, גם הנהג אוטובוס והשען לומדים תורה. רק שאתה זה שמעביר תורה. אומר רבי עזרא פז'ו בבינה לעיתים, הוא אומר, איך אתה תבחין בין אדם שהוא מחזיק טובה לעצמו לבין אדם שיש לו עצמיות בריאה? אני רוצה ככה סימן. הוא אומר, תדעו לכם, שתיפגשו עם איש חכם, ממולא בתורה על כל גדותיו, אם יעלה על דעתו לומר, אם אני למד את האחרים, את כל מה שאני יודע, מה יישאר לי? אני אלמד אתכם כל מה שאני... מה יהיה יתרוני על זולתי? אני אלמד, שיבינו שאני פה הבוס, אבל הם תמיד יבינו ש... אני לא מלמד אותם את הכל, כדי שישאר לי איזה יתרון. אני אלמד אותם מהמון חוכמתי, אבל מהמיטב והיותר מובחר, אני מחזיק לעצמי, להיות לי יתרון עליהם. על זה בא רבן יוחנן בן זכאי ואמר, אל תחזיק טובה לעצמך. הוא למד הכל, ואל תחזיק לעצמך המנה היפה והחלק הטוב. אל תחזיק את הטובה, כביכול, את המובחר שבלימוד שלך לעצמך. תלמד כל מה שאתה יודע. כמובן, אתה צריך ללמד כל אחד לפי דרגתו, לפי עניינו. אתה לא יכול ללמד ילד בכיתה א' ספר יצירה. אז תכוון ללמד, אבל שלא תהיה לך התחושה שאני צריך לשמור לעצמי את הידע המקצועי הזה. אני כמו איזה שען טוב, אם הוא ילמד מישהו טוב את העבודה, הוא יפתח חנות גם. אני שומר לעצמי כמה סודות מקצועיים, כולם ימשיכו לבוא אליי, שען סוג ב'. ראש הישיבה, רבי יוחנן, הוא מלמד הכל, כדי שכל אחד יוכל להיות רבי יוחנן. ומה יהיה איתו? אל תחזיק טובה לעצמך. הוא בדיוק בשביל זה מלמד תורה, כדי שכל התורה, עד כמה שאפשר, תעבור לדור הבא. ולכן בוודאי שהוא לא יחזיק טובה לעצמו. אומר הרמח"ל במסילת ישרים, בביאור מידת הענווה, אם יש בו חוכמה רבה, הוא מחויב ללמדה למי שצריך אליה. צריך להתאים, למי שיש לו צורך, מי שיש לו כלים. כמאמר רבן יוחנן בן זכאי, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. עוד מעט נראה מה זה לכך נוצרת. אומר הרבי מג'יקוב באתרת ישועה, מה זה ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה? כן, הפרשה שלנו. לפי המבואר בספרים, לפרש, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. כי עיקר תכלית הבריאה היא שלא די במה שלומד ועובד השם בפני עצמו, רק העיקר פועל יוצא לאחרים. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו. על מי זה נאמר? אברהם אבינו, איש החסד, תורת חסד, דוד המלך, מגלה מסכת, מלמד. הוא לא שומר לעצמו. אברהם אבינו, שורש האומה הישראלית, מתייחד בזה, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו, את בני ביתו אחריו. הוא מלמד אותם את כל מה שהוא יודע. יש כאן איזה בחינה של מקבל תורה ונותן תורה על מנת להשפיע מחוכמתו גם לאחרים. זאת תכלית בריאת האדם. כי לכך נוצרת. זאת אומרת, כשאנחנו מנסים להתבונן על מה שקרה אז, למעשה מאז כל הגלות, אנחנו נמצאים בעמדה הזו שהתורה היא לא איזה סוג של קישוט. בסדר? כאילו, תלמידי חכמים לומדים בישיבה, איזה קישוטים זה? נותן לי מעמד חברתי, נותן לי איזה מעמד בין האנשים, שאני בן אדם חכם, מכובד, למדן. סליחה, יש שתי אפשרויות. או שאתה לומד תורה כדי לדעת לחיות נכון, חד משמעית, או שאתה לומד תורה כדי ללמד תורה, כדי להעביר את זה לעם ישראל. אתה לא לומד תורה כדי שיהיה לך גאווה וכבוד מזה, ומעמד חברתי, ואתה פלפלן, ואתה ממש לא. כדוגמת העולמות העליונים, שמקבלים זה מזה ומשפיעים זה לזה, ומקבלים דן מן דן. כך כל אחד צריך לקבל מחברו, ומה שלמד ישפיע לאחרים. ולכן, אם מישהו רוצה להיות במדרגה נורמלית של לומד תורה, יש לו שתי אפשרויות. אחת, אז אני לומד תורה כדי לדעת רצון השם. אני לומד תורה כדי לדעת לחיות כיהודי. כל יהודי מחויב בזה. זה מצוות לימוד תורה כל החיים. שתיים, יש מצב שאתה לומד תורה על מנת ללמד. אתה לומד כדי להעביר את התורה בעם ישראל. זה מקצוע, זה כמו כל מקצוע. אתה פטור משירות צבאי, טוב, כמובן אם יש מלחמת מצווה וכו', משהו, אבל אתה בעצם פטור ממיסים, נותנים לך כמה פריבילגיות כדי שתוכל ללמוד תורה בשקט להעביר את התורה בעם ישראל. זה מקצוע. אומר המהר"ל, אם אתה רוצה לדעת להגיע לעצמך, אז אתה צריך ללמוד תורה. הוא אומר, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. הוא אומר, תדע לך, האדם מישראל, המצב הבסיסי שלו זה שהוא לומד תורה. הרבה. זה המצב הנורמלי, זה לא פריבילגיה, זה לא לפנים משורת הדין. תראו, אני אמור להיות סנדלר, ראיתם? אני אפילו לומד דף יומי. סליחה? אתה אמור ללמוד 9 שעות ביום, מה זה דף יומי? אל תחזיק טובה לעצמך, אתה אומר, וואה, אני, כל הכבוד לי. יהודי נורמלי, אומר המהר"ל, כאן בפירוש למשנה. הוא אומר, זה יהודי שלומד תורה כל החיים, כל רגע פנוי, כל הזמן. זה המצב הנורמלי, כמו רבן יוחנן בן זכאי. סוחר 40 שנה, הוא לא מפסיק ללמוד תורה אף שנייה. אין ראוי לאדם, כאשר למד תורה הרבה, שיחשוב שעשה דבר חסידות. יש פה גמילות חסד עם עצמי. מחזיק טובה לעצמי. כי עשיתי לפנים משורת הדין, דבר שעושה שאינו ראוי לפי הדין. מה פתאום? כי לכך נוצרת. נוצרת באופן כזה שהחיים שלך צריכים להיות חיים שמגלים רצון השם. זה תכלית כל הלימוד שלנו. גם אלה שמעבירים תורה בעם ישראל, זה לא, תראו, מאחר ואין מחשבים, כדאי שיהיו כמה אנשים שיודעים תורה כדי להעביר את זה לדור הבא. לא, זה לא קשור למחשבים. זה קשור לזה שצריכים אנשים שיוכלו לאפשר לכל יהודי לחיות חיי תורה באופן מלא. גם הלכתית, גם מידותית, גם תבונית, גם אידיאלית. צריך לדעת מה לרצות. צריך לדעת מה לחשוב על דברים. אני צריך לדעת מה להרגיש. אני צריך לדעת מה לעשות. זה התורה. ובשביל זה צריך אנשים שיעבירו תורה. וזה לא התנדבות. לכך נוצר האדם. אין ראוי לאדם להחזיק טובה לעצמו שעשה דבר טוב, שלא מחויב מצד הבריאה עצמה, אומר המהר"ל. לא, לכך נוצר האדם. כמו שנוצר האדם שיוכל וישתה. ראיתם? אכלתי ארוחת בוקר. כל הכבוד לי. סליחה? זה כמו ילדים. ראיתם זה ילדים קטנים? לא רוצים לאכול. אז אמא שלה מה עשה? בוא, תאכל זה, בוא נשאר אותו אוכל, זה. כל הכבוד לך, אכלת. הוא מרגיש התינוק בין השנה. ראיתם אותי? אכלתי. כל הכבוד. סליחה, נולדת בשביל לאכול ולשתות. מה כל הכבוד? זה טבעך לאכול ולשתות. אחרי זה גם בגיל 20 הוא יבוא, אשתו תיתן לו, אתה מוכן לאכול? לא. מה הוא מחכה שאשתו תתחנן? אולי בכל זאת תוכל? טוב, נעשה לך טובה, לפני משורת הדין. תמות מרעב, אבל תאכל, מה? ברור, מה אתה רוצה לאכול? תאכל, לא רוצה, אל תאכל. מה? אתה עושה טובה למישהו שאתה אוכל? אני עושה טובה, אני שותה. אני עושה טובה, אני הולך לישון. אל תישן, נראה אותך. מכירים את זה עם הילדים הקטנים. לך לישון, לא רוצה. אל תישן. תישאר, נראה כמה ימים תוכל להחזיק מעמד. לא פירוש. הוא לא רוצה לישון שלא ישן. הוא לא עושה טובה כשהוא הולך לישון. לא, הוא לא יודע מה טוב לו. הוא לא יודע מה טוב. ילדים יודעים מצוין מה טוב להם. הם אוכלים ושותים וישנים, רק שהם מרגישים שיש להם איזה אמצעי לחץ על ההורים. לא רוצה לאכול. מה אתה עושה לי? לא, הוא מת מרעב, אבל הוא לא רוצה לאכול. לא תוכל. אפשר לאכול? כן, תוכל. אותו דבר. לא, ילד באופן נורמלי הוא עייף. טוב, תישן. אתה עייף לך לישן? אותו דבר ללמוד תורה. אתה לא עושה טובה לאף אחד שאתה לומד תורה. זה הטבע שלנו ללמוד תורה. זה המצב הנורמלי שלנו. זה כמו לאכול ולשתות. אנחנו לא יודעים לחיות נכון בלי תורה. ללמוד תורה זה הכרח. כאילו, מגיע לך פרס על זה? זה מאוד חשוב, כי לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים בישיבה, אני עושה טובה לעם ישראל. סליחה? אתה עושה טובה לעם, אתה לא עושה טובה לעם ישראל. אתה לומד תורה, כי זה הטבע שלך ללמוד תורה. כי זה הצורך שלך כמו לאכול ולשתות. אתה לא עושה טובה לאף אחד. ואם אתה גם מעביר תורה, אתה גם לא עושה טובה לאף אחד. זה התפקיד שלך. זה כמו אחד שאומר, אני חשמלה, אני עושה לך טובה. אתה לא עושה טובה לאף אחד. זה התפקיד שלך, זה הייעוד שלך, בשביל זה נולדת. כדי לטפל בחשמל. גם אז אתה צריך לדעת לעשות את זה על פי תורה. ולכן אומר רבן יוחנן בן זכאי שהוא אחראי בדור שלו עכשיו על העברת התורה בעם ישראל. הוא אומר, זה היסוד של העברת תורה. בלי זה אתם תתבלבלו לגמרי. אתם תחשבו שללמוד תורה זה כמו פילוסוף. הפילוסוף הוא יודע להגיד דברים וכולם אומרים לו כל הכבוד והוא פרופסור. מה פתאום? זה לא תלמיד חכם, אחד שיודע, אני יודע את כל התנ"ך, תשאלו אותי שאלות, אני אתן לכם תשובה. מה הקשר? מה זה פה, מבחן בידע? אתה אמור לעזור לכל יהודי לחיות על פי רצון השם. זהו. אתה לא עושה טובה לאף אחד, זה המקצוע שלך. וכל יהודי שלומד תורה, הוא לא עושה טובה לאף אחד גם. גם לא לעצמו. זה כמו לאכול ולשתות, אכלתי. ראיתם? עשיתי. אתה לא עושה טובה, אתה צריך לאכול, זה הטבע שלך, זה לא לפנים משורת הדין. אם הלכת לאיזה שיעור, זה לא עשית טובה למישהו. זה הנורמליות שלך. כאילו, אם לא הלכת לשיעור, זה כבר לא תקין. אם אתה לא יושב ולומד חברותה בבית בערב, זה לא תקין. פותחים בערב את המחשב, מתחילים לראות שם כל מיני שטויות. סליחה? מה העניין? שמע, אני בכל זאת לומד בין מלכה לערבית שיש שיעור, אני הולך. נו טוב, אז מה? ומה שער הזמן? טוב, בכל זאת, אני בן אדם. אז מה בן אדם צריך לעשות? לחיות נכון, איך תדע לחיות נכון? צריך ללמוד תורה. ולכן אין לזה סוף. אומר רבנו יונה, רבן יוחנן בן זכאי היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי מי שמחזיק טובה לעצמו, אומר, ראית, למדתי, יצאתי ידי חובה. השקעתי כבר. אתה עדיין בהתחלה, והתורה ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. כל החיים אנחנו אמורים ללמוד. תנסו לחשוב, אתם צריכים לדעת מה רצון השם על כל פרט בחיים שלכם. על כל פרט מעשי, על כל דבר שזז בעולם, כל דבר שקשור למשפחה שלכם, כל דבר שקשור למקצוע שלכם. איפה אתה יכול להפסיק ללמוד בכלל? זה לא שייך. זה לא... ישר כוח לי. גם התורה שלמדת, אומר רבי יונה, אחת מיני אלף ממה שיש לעשות. אדוני, תתחיל לעבוד. מה זה לכך נוצרת? למה לא לכך נבראת? או לכך נעשית? או לכך נאצלת? נכון, יש כמה אפשרויות. אומר תלמיד הריטב"א שמובא במדרש שמואל, יש לנו בעולם אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. עשייה כנגד הנפש, יצירה כנגד הרוח, בריאה כנגד הנשמה, ואצילות כנגד החיה. מה הכוונה? אמרנו, נפש זה המדרגה ההישרדותית. אני, הנפש זה הכוח שפועל בי כדי שאני אתקיים, כדי שאני אבנה את הכוחות שלי, את הכישרונות שלי, את הבית שלי, את ה... שיהיה לי מה לאכול ומה לשתות, ואני אלמד ואני אתקדם, זה נפש. הנפש היא אינטרסנטית. כמו שאמרנו עכשיו, אל תחזיק טובה לעצמך, זה פשיטה. כאילו, מה פשיטה? שאתה צריך לחיות. תלמד תורה, כי אתה צריך לחיות, פשוט. אל תחזיק טובה לעצמך. אבל הוא לא אומר כי לכך נעשית, אלא כי לכך נוצרת. כי איפה נמצא האדם? ברוח. הנפש זה פשיטה. הנפש זה מובן מאליו, אתה צריך לאכול ולשתות וזה בסדר. אתה צריך ללמוד כדי לדעת לחיות נכון, זה בסדר. אבל באיזה חלק מהאישיות אתה מקבל את ההחלטה? ברוח, ביצירה. כי לכך נוצרת, זה אומר, אתה קיבלת את הכוח להחליט אם לאכול או לשתות או ללמוד תורה. יש לך בחירה. היכולת לקבל החלטות נמצאת ביצירה שלך. ולכן, בשפה שלנו, כי לכך נוצרת, לכן אלוקים ברא אותך עם היכולת לבחור, עם צלם אלוקים. כדי שתוכל להחליט ללמוד תורה, אבל זה שהחלטת, זה לא כי זה מגיע לך על זה איזה צ'ופה. זה שהחלטת, זה קיבלת את האפשרות להחליט כדי שתוכל לקנות בעמלך את הטוב. אל תחזיק טובה לעצמך. תגיד, אתם רואים, אני החלטתי ללכת לשיעור. אדוני, כל הכבוד שהחלטת, אבל אלוקים נתן לך את הכוח להחליט פשיטה כדי שתחליט לשרוד. איך שורדים? לומדים תורה. ולכן זה מובן מאליו שאתה צריך ללמוד תורה. אומר הגר"א לכן באורו למשלי, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. זה ברמה של רוח ונפש. מתי כביכול אתה עולה לדרגה שהיא תורה של חסד, וזה קצת כאילו מתנגש עם מה שאמרנו קודם, זה כשאתה מלמד לאחרים. אומר, ברגע שאתה מלמד לאחרים, אז אתה כבר גומל חסדים. כאילו, זה, אמרנו קודם, זה המקצוע שלך, נכון? אתה לומד כי זה התפקיד שלך ללמוד. אתה לומד כי זה הייעוד שלך, נכון. גם חשמלאי, כשהוא מתקן לך את החשמל, הוא עושה לך טובה. הוא גומל חסד איתך. גם תלמיד חכם גומל חסד איתך. הוא לא מחזיק טובה לעצמו במובן הזה שהוא, אני לומד חשמלאות, כל הכבוד לי. זה הייעוד שלך, בעזרת השם גם תתפרנס מזה. זאת אומרת, כשאנחנו מלמדים תורה, אנחנו באמת גומלי חסדים. כשאנחנו עושים ספונג'ה, אנחנו גומלי חסדים גם. כשאנחנו שוטפים כלים, אנחנו גומלי חסדים. כשאנחנו עובדים במפעל, אנחנו גומלי חסדים. אנחנו עושים טוב בעולם דרך המקצוע שלנו. זה בסדר גמור. אבל זה לא איזה ג'סטה. נולדת כדי לעשות טוב בעולם. זה התפקיד שלך, זה הייעוד שלך. כן? אבל אל באמת יש בזה עשייה טובה. כביכול יש כאן איזה מובן של, כשאתה עושה את זה, אתה לומד את התורה, אתה לומד למלא את הייעוד שלך, אל תחזיק טובה לעצמך, אתה לא עושה טובה לאף אחד, בשביל זה נולדת. מצד שני, אומר הגר"א, כשאתה מתחיל לפעול את הטוב בעולם, אז הטובה שלך מתחילה להשפיע. הטובה שלך מתחילה להופיע. ערב טוב.